טוב, קודם כל נתמקם איפה אנחנו נמצאים. אוקיי, לא. השתמית, אה? לא, אותך סימנתי, אני. טוב, כשאמרתי אני רוצה רק למקם את עצמנו במהלך. ראינו את הראייה אונתולוגית שמבוססת על ניתוח מושגי ובעצם מתיימרת להציג טיעון ללא הנחות. כן, טיעון שמגיע למסקנה שיש אלוקים ללא התבססות על שום הנחה. הראייה הקוסמולוגית מתבססת על הנחה פשוטה, בסיסית, שקיים משהו, קיים יקום, לא משנה, קיים משהו, ומכוח זה היא מגיעה למסקנה שצריך להיות משהו או מישהו שיצר את הדבר הזה שקיים. והסוג השלישי של הראיות שבו אנחנו נמצאים עכשיו זה הראייה פיזיקו-תיאולוגית. היא גם מניחה הנחת עובדה. ההנחה היא יותר מורכבת, פחות בסיסית מהראיה הקוסמולוגית. זאת הראיה שקיים משהו בעל מאפיינים מיוחדים. מורכב, מתואם, מתוכנן, יש כל מיני ניסוחים לראיה הזאת, אבל בגדול, במיון של קאנט, כל אלה זה הראיה הפיזיקו-תיאולוגית, כי הם מתחילים מתוך הנחה שקיים דבר מורכב. ודבר מורכב, כן, דורש הסבר או עילה, כן, שיצרה אותו. זו בעצם הטענה. אוקיי, אז בסופו של דבר אנחנו מגיעים לניסוח הבא. קיים דבר מורכב, מיוחד. דבר כזה לא נוצר מעצמו, לא נוצר באופן ספונטני. צריך איזושהי יד מכוונת שתיצור אותו. ולכן המסקנה היא שהיה מישהו או משהו שיצר את המורכבות הזאת. דיברתי על זה שהאלוקים צריך להיות מוגדר פר טיעון. זאת אומרת, כל טיעון מדבר על אלוקים שמוגדר באופן אחר. הראייה האונתולוגית מדברת על אלוקים בתור היש המושלם. הראייה הקוסמולוגית בתור היש שאחראי לקיומו של מה שקיים, של היקום. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית מדברת על המהנדס. זאת אומרת, על מי שתכנן את העניין ושאחראי למורכבות שלו, לא לעצם קיומו, אולי גם, אבל פה זה מתמקד באחריות של אלוקים למורכבות של הדבר. ולכן אם הראייה הקוסמולוגית מדברת על אלוקים כל יכול, שהוא יכול ליצור יש מאין, או לא יודע כל יכול, אבל שיכול ליצור יש מאין, הראייה הפיזיקו-תיאולוגית מדברת על אלוקים חכם. כן? אלוקים חכם או בעל יכולות שיכול לייצר דברים מורכבים ומיוחדים. טוב, פה אני דיברתי על סדרת פרחות שמקבילות לפרחות שעלו ביחס לראייה הקוסמולוגית, ואמרתי שהן בסך הכל נדחות בצורות די דומות, ולכן אני לא אחזור לזה כאן, כן, אז מי יצר את אלוקים, ואלוקים זה לא הסבר, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אני רוצה אבל כן להיכנס לנקודה חשובה, שהיא דווקא ייחודית לראייה הזאת. ישנה איזושהי טענה שעולה בכל מיני ניסוחים כנגד הטיעון הזה, ויסודה הוא בעצם בזה שמורכבות היא בעיני המתבונן. זאת אומרת, אתה חושב שחיים או שהיקום שאנחנו חיים בו הוא דבר מורכב, ייחודי, כיוון שככה, זה טעון הסבר, כן, אז מי יצר אותו? אז אומרים אנשים, מורכבות זה בעיני המתבונן, לך זה נראה מורכב, למישהו אחר זה לא נראה מורכב, זה עניין סובייקטיבי. אתה לא יכול לבנות טיעונים אובייקטיביים, טיעונים שטוענים משהו על העולם, על בסיס התרשמויות סובייקטיביות שלך, או מושגים סובייקטיביים שלך. ולכן הטענה היא שאי אפשר בעצם לומר, כן, זה מערער על ההנחה שהעולם הוא באמת דבר מורכב. זה עולה גם בניסוחים אחרים, למשל, יש טענה שאומרת, זה בדודה של הטענה הזאת, יש טענה שאומרת שכל עולם מכל סוג שהוא תמיד יהיו בו יצורים מורכבים. אין שום דבר מיוחד בעולם הזה, אלא פשוט היצורים המורכבים של העולם הזה הם מהטיפוס שאנחנו מכירים, כמו יצורים חיים. בעולמות אחרים, יקומים אחרים, עם חוקים אחרים, אז גם שם יהיו יצורים מורכבים, רק יצורים מורכבים מסוגים אחרים. ולכן אין באמת משהו מיוחד פה, למרות המורכבות, אין פה באמת משהו מיוחד שדורש הסבר. זה בן דוד של הטענה הזאת, נגיע אליו בהמשך. יש עוד שימוש בצורת החשיבה הזאת, אבל אני, לכן כל זה מבחינתי כרגע, זה רק הסבר למה אני רוצה להקדיש זמן מסוים להגדרת מורכבות. זאת אומרת, מה זה מורכבות? אז כאן הטענה הבסיסית שאני רוצה לטעון זה שמורכבות היא לא בעיני המתבונן. מורכבות זה תכונה אובייקטיבית. ואם עיני המתבונן מבחינות במורכבות או לא מבחינות במורכבות, זו לא שאלה של חוות דעת סובייקטיבית, אלא של יכולות. זאת אומרת, אם מישהו לא רואה שיש פה מורכבות, הוא פשוט עיוור. לא שהוא מגדיר מורכבות אחרת. פשוט עיוור. זה כמו מישהו שאומר, אין פה שולחן, אני לא אגיד, טוב, זה שיש פה שולחן, זה בעיני המתבונן. מי שרואה שולחן, אז יש לו שולחן, מי שלא רואה לו. לא, מי שלא רואה שולחן, הוא עיוור. יש פה שולחן. אוקיי? אז אני טוען שהטענה לגבי המורכבות היא בעצם אותו דבר. עכשיו, כדי להראות את הדבר הזה, אני צריך להגדיר את המושג מורכבות. אני אשתמש, כדי להגדיר את המושג הזה, אני אשתמש קצת בפיזיקה או בתרמודינמיקה, אני כסטטיסטית אם תרצו, לא ברמה המקצועית, רק כדי להבין את המושג. החוק השני של התרמודינמיקה בעצם אומר שמערכת סגורה לא יכולה להפוך למסודרת יותר. אני משתמש בניסוחים בלבטיים, אוקיי? זאת אומרת, האנטרופיה לא יכולה לרדת. אנטרופיה זה מדד לסדר, ואנטרופיה קטנה זה סדר גבוה. כן, אנטרופיה קטנה זה יותר מסודר. אנטרופיה גבוהה זה יותר פחות מסודר. הטענה היא שמערכת סגורה, זאת אומרת שאין איזשהו גורם חיצוני שמעורב בה, הסדר לא יכול לעלות. כי הסדר לא עולה מעצמו. אם הסדר עולה, צריך מישהו שיסדר, נכון? זאת אומרת, אם הציץ נופל מגגה, כן, זו דוגמה שקיבלתי בתואר ראשון מהמרצה שלנו לתרמודינמיקה. זאת אומרת, אם הציץ נופל מהגג, הוא מתרסק לרסיסים, אוקיי? אנחנו לא מכירים תהליך בטבע שהציץ מרוסק לרסיסים, עובר איזשהו תהליך והופך להיות הציץ שלם. זה לא קורה. זאת מערכת, אלא אם כן, מישהו יושב על החלקים האלה ומדביק אותם. זאת אם יש גורם חיצוני שמעורב במערכת ומסדר אותה, הוא יכול להגדיל את כמות הסדר במערכת, או להקטין את האנטרופיה. אבל אם אין גורם חיצוני כזה, אם מדובר בחוקי הטבע, בדברים שקורים באופן ספונטני, אז רמת הסדר יכולה רק לרדת. או להישאר אותו דבר או לרדת. לעולם לא לעלות. לכן העולם, אם אף אחד לא יטפל בו, יהפוך להיות יותר ויותר מבולגן. אוקיי? עד שבסוף נגיע למין איזשהו עולם שאין בו כלום. זאת אומרת, שום דבר פשוט סמטוחה אחת גדולה. אוקיי? זה בעצם מה שאמור לקרות אם לא יהיה, אם אין מעורבות חיצונית. עכשיו, מאיפה הדבר הזה מגיע? אז כדי להבין, זה חוק בתרמודינמיקה. ויש תחום שנקרא מכניקה סטטיסטית, שבעצם נותן פשר לתרמודינמיקה. זאת אומרת, הוא מראה או נותן תיאוריה מיקרוסקופית שממנה אפשר לגזור את חוקי התרמודינמיקה. אני, כשלמדתי את הקורס הזה, פשוט עמדתי שם עם פה פעור. זה לא יאומן, הדבר הזה. איך שפשוט על הלוח הראו לי כל מיני חוקי תרמודינמיקה שאתה לא יודע מאיפה הם יוצאים ומה הם אומרים ומה זה אנטרופיה ואנטלפיה וכל מיני דברים. אף אחד לא יודע מה זה אומר. לא יודע, אני לא ידעתי מה זה אומר. פתאום מראה לך על הלוח מעקרונות הכי בסיסיים, עם היגיון פשוט לגמרי, הוא גוזר את כל החוקים בתרמודינמיקה. פשוט לא יאומן, זה תופעה, זאת הייתה ממש חוויה, הדבר הזה. סתם אם מישהו יוצא לו, אני ממליץ בחום, תרמודינמי, ללמוד את זה. טוב, בכל אופן, מה קורה שם בעצם? הטענה היא, טענה בסיסית היא, שחוקי התרמודינמיקה עוסקים בכל מיני גדלים, שהם גדלים שנקראים גדלים מקרוסקופיים. תכונות של המערכת הכוללת. אוקיי? מכניקה הסטטיסטית מנסה לבנות את התכונות המקרוסקופיות האלה, מתוך מה שקורה לפרטים המיקרוסקופיים שמרכיבים את המערכת הגדולה. אם אני יודע מה קורה לכל חלקיק בתוך הגז, מה המהירות שלו, מה המקום שלו וכו', אני יכול לתת איזושהי תכונה לגז עצמו. מה קורה לגז עצמו? בסך הכל זה צירוף של התכונות של החלקיקים הבודדים שמרכיבים את הגז. זאת בעצם הטענה. עכשיו, זאת נקודה לא טריוויאלית, אני חושב שמי שדיברתי עליה, אפילו בשיעור הקודם או לפני הקודם, דיברתי על הנוזליות וג'ון סרל, לא? דיברתי על התכונה של הנוזליות שהיא תכונה אמרגנטית, לא דיברתי על זה? פה מתערבבים לי קורסים, אני לא זוכר. כן? אוקיי, הטענה היא בעצם שישנן תכונות שהן תכונות של המקרו, של הקולקטיב, שקיימות רק במישור של הקולקטיב, לא במישור של הפרטים. אוקיי? למשל, כשאתה מדבר על נוזליות, תכונת הנוזליות היא תכונה שמאפיינת צבר של מולקולות, מים למשל, אוקיי? אבל מולקולה בודדת היא לא נוזלית. אין דבר כזה, לא שהיא לא נוזלית כי היא מוצקה. כל מצבי הצבירה לא רלוונטיים לגבי מולקולה בודדת. מצב צבירה מתאר יחסים בין מולקולות כשיש צבר של מולקולות. לכן יש תכונות מסוימות שהן תכונות של עצמים קולקטיביים, של ישים קולקטיביים, והן לא מאפיינות, הן לא תכונות של הפרטים שיוצרים את המאפיינים האלה, כן? דמוקרטיה זה תכונה של מדינה. אדם פרטי שיוצר את החברה במדינה הוא לא דמוקרטי. אין דמוקרטיה במישור של אדם בודד, נכון? אבל מדינה יכולה להיות דמוקרטית, יכולה להיות לא דמוקרטית. אז זו תכונה שקיימת למכלול. אבל ההנחה המקובלת היא, ועל זה דיברתי בשיעור הקודם, שאת התכונה הכוללת הזאת אפשר להסביר או להעמיד על תכונות של הפרטים שמרכיבים את המערכת. נכון שהפרטים אין להם את התכונה הכוללת, אבל מהתכונות שיש להם, אני יכול להראות את קיומה של התכונה הכוללת. למשל, מהתכונות של מולקולת מים בודדת, אני יכול להראות למה אוסף של מולקולות בלחץ ובטמפרטורה מסוימת, יהיה נוזל, או גז, או מוצק, אוקיי? למרות שהמוזל, הנוזל, הגז והמוצק, הם לא תכונות של המולקולה הבודדת, הם תכונות של הצבר. אבל את התכונה של הצבר אפשר להעמיד על התכונות של הפרטים שמרכיבים אותו. הטענה שדיברתי עליה בפעם הקודמת הייתה בשאלה האם יכולה להיות הגחה, emergence, של תכונות קולקטיביות שלא ניתן להעמיד אותם על התכונות של הפרטים שמרכיבים את הקולקטיב. בסדר? על זה דיברתי שם. עכשיו אני חוזר חזרה לאמרגנטיות חלשה. אמרגנטיות חלשה זאת אמרגנטיות שאומרת ישנן תכונות שמאפיינות את הקולקטיב, אבל אני יכול לחשב אותן או לגזור אותן מתוך התכונות של הפרטים שיוצרים את הקולקטיב. אוקיי? זה תופעת האמרגנטיות. זה בעצם הבסיס לכל המכניקה הסטטיסטית. המכניקה הסטטיסטית מנסה להראות שהתכונות המקרוסקופיות מגיחות מתוך תכונות של המיקרו. עכשיו, אחת התכונות המקרוסקופיות זאת אנטרופיה. אנטרופיה בעצם, כמו שאמרתי, היא מדד לסדר. עכשיו, חלקיק אחד בודד הוא לא מסודר ולא לא מסודר. הוא אחד, כן? סדר יכול להיות כאשר יש לנו כל מיני אלמנטים, והשאלה מה היחסים ביניהם. אם הם כולם מסודרים במעגל, זה נראה לנו מסודר. אם הם מפוזרים במרחב באופן אקראי, אז זה לא מסודר. זאת אומרת, הסדר גם הוא תכונה קולקטיבית, הוא לא תכונה פרטית. אבל את הסדר הזה אפשר לנסות ולבנות מתוך תכונות פרטיות, בצורה מסוימת. לדוגמה, תחשבו על מצב שבו יש לכם שלושה כדורים זהים, נגיד. יש לכם שרשרת של 10 תאים. שרשרת ישרה של 10 תאים, נסמן אותם מ-1 עד 10. עכשיו, אני מתאר מצבים של השרשרת כולה, שיש בתוך התאים האלה מפוזרים שלושת הכדורים. תחשבו על מצב אחד לדוגמה, ששלושת הכדורים נמצאים בתא מספר 1. אוקיי? מצב אחד. מצב שני, שלושת הכדורים נמצאים בתא מספר 1, 2 ו-3. מצב נוסף, שלושת הכדורים נמצאים בתא 2, 3 ו-9. וכן הלאה, אוקיי? או כולם בתא 10, או שניים מהם בתא 8, ואחד בתא 5. אוקיי? זה התפלגויות שונות של הכדורים במרחב. אני יכול להגדיר את הסדר של המערכת כולה, עוד פעם, לא של חלקיק בודד, במונחי המיקומים של החלקיק הבודד. זה רק דוגמה פשוטה כדי להסביר את המושגים. אם כל הכדורים מסודרים בתא, כולם נמצאים בתא מספר 1, זה מצב מסודר. לעומת זאת, אם הם נמצאים בתא 1, 2 ו-7, זה מצב פחות מסודר. איך אני מגדיר את הסדר במקרה הזה? אני שואל את עצמי, כמה סידורים שונים יכולים להתאים לאותו מצב מקרוסקופי? כמה סידורים שונים יכולים להתאים למצב של 1, 2, 7? שישה. את חלקיק מספר 1 אני יכול לשים בכל אחד משלושת התאים, את חלקיק מספר 2 באחד משני התאים הנותרים, ואת החלקיק השלישי בתא שנותר. שישה מצבים שונים, שברמה המקרוסקופית יראו לי אותו דבר בדיוק. נכון? כי אני לא מבחין, הכדורים זהים. אני לא מבחין בין הכדורים השונים, אז בעצם יש לי שישה מצבים מיקרוסקופיים, שהם כולם שקולים למצב מקרוסקופי אחד, מוגדר. לעומת זאת, כאשר שלושת הכדורים נמצאים בתא מספר 1, אז יש לי רק מצב מיקרוסקופי אחד ששקול לזה, נכון? אין לי שום מצב אחר שנראה אותו דבר ברמה המקרוסקופית. לכן זה מצב יותר מסודר. מה זה אומר בעצם? שאם אני הייתי מגריל את המיקום של הכדורים בתאים, מה הסיכוי שלי לקבל מצב מסודר מול הסיכוי לקבל מצב לא מסודר? נגיד שאני מגריל אקראית. אוקיי? כולם נופלים בצורה בלתי תלויה בכל אחד מעשרת התאים. וגם לתוך אותו תא שכבר מאוכלס, כן? כל אחד יכול ליפול באופן שווה בעשרת התאים, ואין אין, אין קשר בין הכדורים. אז ברור שהסיכוי לקבל מצב לא מסודר הוא גבוה יותר. נכון? כיוון שיש לי שישה סידורים כאלה. לעומת זאת, לקבל מצב מסודר, הסיכוי הוא קטן. אוקיי? לכן זה בעצם אומר שאם אני פועל באופן רנדומי, התוצאה תהיה מצב לא מסודר. בשביל לייצר מצב מסודר, צריך להיות שכנראה לא עשיתי הגרלה, אלא כיוונתי את הדברים כך, שכל הכדורים ייפלו לתוך תא מספר 1. אחרת לא סביר שזה היה קורה. עכשיו עוד פעם, 1 מול 6 זה עוד לא נורא. אבל כשתדברו על 10,000 כדורים, בתוך שרשרת של 100,000 מקומות, אין שום סיכוי בעולם לקבל את 10,000 הכדורים בתא מספר 1. שום סיכוי שבעולם. הסיכוי פשוט מגוחך, אין שום סיכוי שזה יקרה. עכשיו, אנחנו מדברים על סיטואציה שבה המורכבות היא הרבה יותר מ-10,000 כדורים בתוך מיליון תאים. אנחנו מדברים על מורכבות שבכלל, היא בכלל לא רואה את הבעיה המגוחכת הזאת מולה, בעולם שלנו, אנחנו מדברים על הסדר של העולם שלנו. ולכן הטענה שהסדר בעולם שלנו הוא ברמה כזאת שלא יכול להיות שהוא נוצר באופן ספונטני. זאת בעצם הטענה. אני אתן לכם אולי דוגמה מהחיים כדי שתראו איך זה מתקשר, המודל הזה שתיארתי קודם עם התאים והכדורים. תחשבו על מיכל שיש בתוכו גז. בסדר? אם הגז כולו מרוכז בתוך שקית ניילון בפינה הימנית העליונה של המיכל. בסדר? עכשיו אני פותח את השקית. מה יקרה לגז? הוא יתפזר בכל המרחב, נכון? לעומת זאת, אם אני אתחיל מגז שמפוזר בכל ה... חלל של המיכל. האם יגיע זמן כלשהו שבו כל הגז יהיה מרוכז בפינה הימנית העליונה? לא. אולי זה יקרה ברגע אחד, זה לא המצב שאליו אתה תגיע. יכול שאתה תעבור תוך כדי כל הבלגנים, גם במצב כזה לאיזה חלקיק שנייה אחד. אבל המצב שבו הגז מפוזר במיכל, הוא מצב סטציונרי, מצב קבוע. זה לא קורה רגע ואז מתפזר חזרה. זה המצב שבו זה יישאר. אז יש פה בעצם אסימטריה בזמן, וזו אחת החידות הפילוסופיות הגדולות בתרמודינמיקה, איך מפיזיקה, שחוקי הפיזיקה הבסיסיים הם כולם סימטריים בזמן, אין הבדל בין ללכת קדימה לבין ללכת אחורה, מגיעים לתרמודינמיקה שיש כיוון לציר הזמן. אומרת, התהליך הזה הוא לא הפיך. מגז שמרוכז אנחנו נקבל גז מפוזר, מגז מפוזר לא נקבל גז מרוכז. למרות שכל מולקולה של הגז, או כל חלקיק בתוך הגז הזה, פועל על פי חוקי פיזיקה שהם הפיכים לחלוטין. כמו שהוא יכול לזרום מפה לשם, הוא יכול לזרום משם לפה. אין שום הבדל בכיוונים. אוקיי? זה פחות חשוב לענייננו. מה שאני רוצה להדגים דרך זה, זה שהטענות האלה שהגז עובר ממצב מרוכז למצב מפוזר, אבל לא ההפך, הן בעצם טענות שמשקפות יחס בין שני המצבים האלה. הטענה שכשהגז מפוזר במיכל זה מצב לא מסודר, וכשהגז נמצא בפינה מסוימת זה מצב מסודר. והמערכת באופן ספונטני, אם אין משהו שמסדר אותה, עוברת ממצב מסודר למצב לא מסודר, ולא ההפך. אם אני רוצה שהמערכת תהיה במצב מסודר ותישאר במצב הזה, אני צריך להכניס את כל הגז לתוך שקית, ושוב פעם, אני גורם חיצוני, זה לא קורה באופן טבעי. אני עושה את זה במו ידיי, שם את זה בתוך שקית, שם את השקית בפינה הימנית העליונה של המיכל, ועכשיו זה מצב מסודר. איך הוא קרה? הוא לא קרה ספונטני, הוא קרה בגלל שאני יצרתי את המצב הזה במו ידיי. זאת אומרת, אני גורם חיצוני למערכת של הגז במיכל, והייתי צריך להיות מעורב כדי שייווצר מצב מסודר. אם אני לא מעורב, והעסק מתנהל לבד, הוא יגיע למצב הכי פחות מסודר. בסוף, בסוף הוא יימצא במצב הכי פחות מסודר.
גיאומטריה של הכלי, בתכונה
של... לא תלוי בשום גיאומטריה של הכלי.
כן, אם יש לי איזשהו נניח עיפול למעלה, והגז הוא...
לא קורה, לא תלוי בגיאומטריה של הכלי. הוא יהיה מפוזר בכל החלל של הכלי. לא, הוא לא יצטבר בשום מקום. אלא אם כן, יש מקום שחסום. אתה לא נותן לו להגיע, זה משהו אחר. בחלל שנגיש אליו, הוא יתפזר לגמרי, באופן אחיד. לא תלוי בגיאומטריה של הכלי. אז מה זה אומר, בטווח הארוך, כן, תן לו מספיק זמן. מה זה אומר בעצם? תבינו, שאם מורכבות הייתה בעיני המתבונן, אז לא יכול להיות שהיה חוק בפיזיקה שאומר שאתה עובר ממצב מסודר למצב פחות מסודר ולא להפך. כי זה בעיני המתבונן. אתם מבינים? אם מישהו יכול, מתבונן אחר היה אומר, המצב שבו הגז מפוזר בכל המיכל, זה דווקא בעיניי מצב הרבה יותר מסודר מאשר המצב של הגז בפינה. אז מה, אז מבחינתו חוקי הפיזיקה יראו אחרת? חוקי הפיזיקה נראים אותו דבר לכולנו. חוקי הפיזיקה הם כן אובייקטיביים, נכון? אז אם חוקי הפיזיקה מניחים מושג מסוים של סדר, זה אומר שהמושג הזה הוא לא מושג סובייקטיבי. הוא לא בעיני המתבונן. יש לו הגדרה אובייקטיבית. המדד שלו זה אנטרופיה. אנטרופיה זה המדד שמודד את רמת הסדר, והמדד הזה הוא אובייקטיבי. מי שלא רואה את זה הוא עיוור. שהוא עיוור אינטלקטואלית, הוא לא מבין מה זה נקרא סדר. זה לא שהוא חושב משהו אחר להיות מסודר, הוא פשוט לא מבין. ומי שחושב שחיים זה לא דבר מסודר, זה בדיוק אותו דבר. זה כמו להגיד, אני חושב שכל החלקיקים שנמצאים בתא מספר 1, זה לא מצב מסודר. דווקא זה שמפוזרים זה המצב המסודר. פשוט עיוורון. יש חישובים. שאומרים שחיים זה דבר עם אנטרופיה, מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, חיים זה דבר מאוד מסודר, מאוד מיוחד. אוקיי? מסודר, מיוחד, יש פה מושגים קצת משיקים. למה כל זה חשוב? בגלל שעכשיו כשאני מסתכל על העולם כולו, ואני שואל את עצמי, האם העולם הזה הוא מיוחד, מורכב, מסודר? ברור שכן. נכון? יש פה משהו שהוא לא סתם כאוס... יש פה אנשים, יש שיעור, יש שולחנות, הסיפור פה מאוד מאוד מסודר. אם הייתם לוקחים את כל החלקיקים בחדר הזה, מערבבים אותם ונותנים להם להתנהל איך שהם רוצים. אין שום סיכוי בעולם שהייתם מקבלים פה כיתה עם אנשים ושולחנות, מזגן, מנורות וכדומה. הייתם מקבלים אוסף של חלקיקים שנעים פה במרחב באופן רנדומי. אוקיי? לכן בעצם הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, יושב על הנחה, על הגדרה אובייקטיבית של המושג סדר. וטועה מי שאומר שהסדר הוא בעיני המתבונן. לא נכון. אוקיי? פשוט לא נכון. פשוט לא מבין. זה קצת מזכיר, הזכרתי בפעם הקודמת, נדמה לי, את הטיעון של פיילי, כן? הכומר, שהוא אומר שאם היינו מוצאים שעון על הרצפה, והיינו שואלים את עצמנו איך נוצר השעון, אז התאיסט אמר, חלקיקים הצטברו להם באיזשהו אופן מקרי, ונוצר השעון. ואדם סביר מה היה אומר? שכנראה היה מישהו שיצר את השעון הזה. למה? עכשיו אני מתרגם את זה. כי שעון זה דבר עם אנטרופיה נמוכה. מערכת שעובדת כמו גוף חי, או כמו מכונה, שעון, כן, מערכת מכנית, לא חשוב. זאת מערכת שהיא מסודרת, ניכרת ביד מכוונת. זה לא קורה סתם ככה בתהליך ספונטני, תהליך טבעי, אוקיי? לכן זה בעצם תרגום, הטיעון של פיילי, הוא בעצם תרגום למה שתיארתי כאן. אוקיי? שעון זה בסך הכל דוגמה למערכת מסודרת. זהו. והעולם שלנו הוא הרבה יותר מסודר משעון, ולכן הטענה שהוא לא יכול היה להיווצר באופן ספונטני, היא טענה הרבה יותר חזקה מאשר הטענה של השעון. עכשיו, אני רוצה להבהיר אולי עוד נקודה. יש אנשים שמציגים את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי על בסיס החוק השני של התרמודינמיקה. החוק השני של התרמודינמיקה אומר שיש אלוהים, בתרגום פשוט. כן? זה בעצם הטענה. כמו שדבר מסודר חייב להיות שיש משהו חיצוני שיצר אותו. צריך להיות מעורבות חיצונית, זאת לא מערכת סגורה. מערכת סגורה לא מתארגנת להיות במצב מסודר. פה יש נקודה עדינה וחשוב לחדד אותה. זאת לא הטענה שאני טענתי. אני לא טוען שיש הוכחה מדעית לזה שיש אלוקים. כי אם הייתה הוכחה מדעית לזה שיש אלוקים בהקשר הזה לפחות, זה אומר שבעצם המדע לא עובד. כי זה בעצם אומר שנוצר פה עולם, ואני לא יכול להסביר אותו על בסיס חוקי הטבע. כי היווצרות ספונטנית של עולם כזה סותרת את חוקי הטבע, לכן צריך מישהו מבחוץ שיתערב בטבע וייצר את העולם. אוקיי? זה בעצם הטענה. ולכן הרבה פעמים הוויכוח בין בריאתנים, כן, אלה שמאמינים בבריאה, לבין נאו-דרוויניסטים, אנשים שמאמינים במדע, גם כן מאמינים בו במובן הדתי, אני מתכוון, הוויכוח הזה הרבה פעמים נסוב סביב השאלה אם המדע צודק או לא. ובריאתנים נוטים לטעון שהאבולוציה לא נכונה, המפץ הגדול לא נכון, הם מכחישים את חוקי הטבע. למה? כי תחושתם היא שאם יש הסבר טבעי, אז אין ראייה פיזיקו-תיאולוגית. זאת אומרת, החוק השני של התרמודינמיקה מוכיח את קיומו של אלוקים, ואומר, ההתנהלות הטבעית לא הייתה יכולה לייצר עולם כזה. היווצרותו של העולם היא נס. אין לה הסבר על פי חוקי הטבע. ולכן אנשים שטוענים שיש לנו הסבר טבעי איך העולם נוצר, פץ גדול, אבולוציה וכדומה, בעצם לא צודקים. המדע לא יכול להיות נכון. זאת בעצם הטענה שעולה מכאן. וכנה להפך. הנאו-דרוויניסטים שטוענים שהמדע כן נכון, בעצם טוענים כנגד הבריאתנים, הם בעצם אומרים, לא יכול להיות שיש אלוקים כי המדע כן נכון. כי יש לי הסבר, לא יכול להיות שיש אלוקים, אין ראייה לקיומו של אלוקים, ושיש לי הסבר מדעי שפותר את הבעיה. החוק השני של התרמודינמיקה יכול להסביר לי איך העולם נוצר בלי מעורבות של יד מכוונת. זה הוויכוח בקליפת אגוז. עכשיו, למה הוויכוח הזה הוא שגיאה של שני הצדדים? בגלל שאני למשל חושב שהמדע עובד. אני חושב שאני יכול, ההיווצרות של העולם לא סותרת את החוק השני של התרמודינמיקה. אם הייתה סותרת אותו, זה אומר שחוק השני של התרמודינמיקה לא נכון. יש עובדות מדעיות שסותרות אותו. העולם הוא עובדה מדעית. אוקיי? אז בעצם החוק לא עובד. אז איך אני יכול להשתמש בו? הרי אני משתמש בו על כל צעד ושעל. אני בונה ממנו מקררים. בחוק השני של התרמודינמיקה. או מזגנים. איך אני יכול להשתמש בו? אם זה חוק לא נכון, הוא נסתר כל הזמן מעובדות, מקיומו של העולם. מהשתכללותו של העולם, אם תרצו. כן, האבולוציה וכדומה. לכן אני טוען שהחוק השני של התרמודינמיקה נכון. ואני יכול, זאת אומרת, היווצרותו של העולם לא סותרת את חוקי הטבע. הוא לא שובר את החוק השני של התרמודינמיקה. איך, למה זה לא שובר? איך נוצר באופן ספונטני דבר מורכב או מיוחד? אז כאן יש לזה נשפח הרבה דיו. נגיד בקצרה, בעצם מה שהחוק הזה רק אומר, זה סך כל האנטרופיה במערכת נשמר. אבל זה לא אומר שלא יכולים להיווצר בתוך המערכת איים עם אנטרופיה נמוכה, על חשבון שאר החלל שבו האנטרופיה תהיה גבוהה יותר, כך שסך הכל זה נשמר. תחשבו על האנטרופיה כאיזשהו גודל שמפוזר גם הוא במרחב, אז אפשר להגיד, אוקיי, פה יש איזשהו אי עם אנטרופיה נמוכה, יותר מסודר, מסביבו יש המון בלגן. כך שבסך הכל רמת הסדר הכוללת של המערכת נשמרת. החוק של אישות תרמודינמיקה לא נשבר פה. ככה בדרך כלל מסבירים את ההיווצרות של חיים, את ההיווצרות של דברים, שאני בונה בניין. אני יוצר פה דברים מאוד מיוחדים, נכון? איך אני יוצר דברים מאוד מיוחדים, קודם היה בלאגן, ועכשיו פתאום נוצר פה איזשהו מבנה, או מכונה, אם אני יוצר, או משהו כזה. התשובה היא שזה נוצר על חשבון אי סדר בסביבה. אני קורא במכרות את האבנים, אני קורא את עצים, אני עושה בלאגנים בכל מיני מקומות, ומרכז את הסדר למקום אחד. אז אני לוקח את האי הזה, ואני יוצר ממנו משהו מסודר, עם אנטרופיה נמוכה, על חשבון הרס בסביבה, שבהכרח מעלה את רמת האנטרופיה של הסביבה. אז סך כל האנטרופיה ביקום לא עלה, לא ירד, סליחה. זאת בעצם הטענה, זה לא מדויק, כי אתם צריכים לקחת גם אותי, לא רק את היקום. אני והיקום ביחד, זה המערכת כולה, אבל לא חשוב, קחו גם אותי בפנים. אוקיי? אז גם אני חלק
היה לי
מהעניין.
חדר מבולגן, ניקיתי אותו, איפה האנטרופיה ירדה?
עוד פעם?
היה לי חדר מבולגן, ניקיתי אותו, סידרתי אותו.
כן, אז
החוצה
במאמץ שלך
לעשות.
אתה אכלת משהו, למשל, אכלת משהו, ייצרו את המטאטא בשביל שאתה תוכל לנקות, אכלת כדי שיהיה לך כוח לנקות, ישנת, שרפת המון דברים תוך כדי הסיפור הזה, אתה נושם כל הזמן, המון דברים נשרפים בשביל שאתה תעשה את העבודה הזאת, אתה מוציא שם אנרגיה, ואז כשאתה מוציא אנרגיה, האנרגיה הזאת צריכה לבוא מאיפשהו, מאיפה שהיא באה, שם אתה זרעת הרס. זאת אומרת, כל מה שאתה יכול לעשות זה להעביר את אי הסדר, לטאטא את האבק מתחת לשטיח, אתה לא יכול להעלים את האבק.
אני
אתה מבין?
יוצר
זאת בעצם
בלאגן,
הטענה.
אני יוצר בלאגן, אני רק מוסיף ומוסיף ומוסיף
לא,
ומוסיף.
אז בלגן יכול להיווצר באופן ספונטני.
הלאה.
סדר לא יכול. עכשיו שימו לב, כל אלה זה חסמים. כל אלה זה חסמים. הבלגן יכול להיווצר באופן ספונטני, זה לא אומר שבלגן תמיד ייווצר, אוקיי? אבל היווצרותו של בלגן לא סותרת את החוק השני של התרמודינמיקה. היווצרותו של סדר כן. וזו נקודה מאוד חשובה. כי החוק השני של התרמודינמיקה הוא חסם, הוא לא קובע. למה זה חשוב? כי לכאורה, לפי מה שתיארתי עד כאן, אז בעצם הטיעון נפל. אז יש לנו הסבר טבעי להיווצרות חיים, או להיווצרות הסדר שיש לנו פה בעולם. אז מה הבעיה? זה על חשבון בלאגן במקומות אחרים. אז מה הבעיה? אז למה צריך הנחה של מעורבות של יד מכוונת? אני רוצה לטעון שבאמת החוק השני של התרמודינמיקה הוא לא הבסיס לטיעון. החוק השני לא בהכרח נשבר. ולחוק השני הוא רק חסם. הוא אומר, סדר לא יכול לעלות. באופן ספונטני. אבל הוא כן, סדר כן יכול להתארגן באזורים מסוימים על חשבון בלגן באזורים אחרים. עכשיו אני שואל, לא בגלל החוק השני של תרמודינמיקה, האם סביר שייווצר איזשהו אי של סדר מטורף שמנקז אליו המון המון סדר מהסביבה ומשאיר את כל הסביבה בבלגן? האם סביר שייווצרו גרנדיאנטים מאוד חזקים של סדר? פערים מאוד חזקים של סדר בין אזורים שונים בחלל. והתשובה שלי היא לא, למרות שזה לא סותר את החוק השני של התרמודינמיקה. אבל התשובה הזאת היא תשובה פילוסופית. אני אומר, לא סביר שהדבר הזה יקרה ברמה הפילוסופית. אני לא מכיר חוק טבע שהדבר הזה, as is, כמו שהצגתי אותו כאן, סותר. ולכן אני לא בונה את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי על החוק השני של התרמודינמיקה. אבל מצד שני, החוק השני של תרמודינמיקה הוא רק חסם. הוא אומר לי מה לא יכול להיות. אבל מבין מה שכן יכול להיות, עדיין אתה יכול לשאול את עצמך מה יותר סביר ומה פחות סביר. ואני אומר שנכון שהחוק השני של תרמודינמיקה לא נשבר כשנוצרו חיים, כי החיים נוצרים על בסיס, על חשבון חורבן גדול שאנחנו זורעים מסביבנו, אבל לא סביר, גם דבר כזה לא סביר שקרה במקרה, בלי יד מכוונת. כי אחרת הבלגן היה נשאר מפוזר איכשהו במרחב, ומה פתאום שיווצרו איים עם המון 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 בלגן. המון המון סדר, סליחה, על חשבון בלגן שמסביב. למה שהסדר כולו יתנקז למקומות מאוד מסוימים על חשבון דברים אחרים? פה אני רואה יד מכוונת, אבל זה לא טיעון מדעי. אני לא טוען שאחרת נשבר פה החוק של משנה תרמודינמיקה. אני לא מוכיח את קיומו של אלוקים על בסיס חוקי המדע. בסדר? זו נקודה חשובה. כי מי שכן עושה את זה, זה בעצם מחזיר אותנו לרעיון שכבר דיברנו עליו, זה נקרא God of Gaps. ואת כן, ההוכחה לקיומו של אלוקים, על בסיס זה שהמדע לא מדויק, לא נכון, יש בו חורים, יש גפים, יש דברים שאני לא יודע, או שהמדע לא מסביר, או משהו כזה, ולכן יש אלוקים. לא בכדי ביתד נאמן תמיד צוהלים כשהחזאי טעה. אם החזאי טעה, הוא אמר ירד גשם ולא יורד גשם, או להפך, ביתד נאמן קובעים יום טוב, על זה אומרים הלל שלם. למה? כי מבחינתם ברור שאם המדע טעה, אז יש אלוקים. ואם המדע צודק, אז אין. אז יש לי חידוש בשבילהם, המדע צודק. בדרך כלל. אוקיי? החידוש היותר גדול הוא שלמרות שהמדע צודק, יש אלוקים. זאת אומרת, לא צריך להגיע למסקנה שאין. אוקיי? זאת אומרת, התפיסה הלעומתית הזאת, שאני עוד אגיע אליה בהמשך, התפיסה הלעומתית הזאת, שיוצרת את כל הוויכוחים המדממים בין מאמיני האבולוציה והמדע לבין המאמינים באלוקים, נובעת מהעובדה שאנשים חושבים שזאת שאלה מדעית. המדע מוכיח שיש אלוקים, או שהמדע לא נכון. אלה שתי האפשרויות. אוקיי? אז אלה אומרים המדע נכון, ואלה אומרים המדע לא נכון, אבל בעצם יש אופציה שלישית שאותה הרבה פעמים שני הצדדים לא לוקחים בחשבון. יש כאלה שכן, אני מדבר על המיליטנטים בשני הצדדים, שאותה הם לא לוקחים בחשבון, וזו האופציה שהמדע נכון וגם יש אלוקים. שני דברים, אני אומר יותר מזה. לא רק שהמדע נכון וגם יש אלוקים, נכונותו של המדע היא הראייה לקיומו של אלוקים. היא ראייה, לא רק שהיא לא סותרת. אבל זה, נכון, נדבר בהמשך. אז בעצם הנקודה שאני רציתי להפיק מכאן, זה א', להגדיר באופן אובייקטיבי את מושגי הסדר, ובשביל זה השתמשתי בחוק השני של תרמודינמיקה ובמושג האנטרופיה, אבל אל תטעו, אני לא משתמש בחוק השני של תרמודינמיקה כדי להוכיח את קיומו של אלוקים, רק כדי להסביר איך מגדירים את המושג סדר באופן אובייקטיבי, זה הכל. אני משתמש במושג האנטרופיה. אני לא משתמש בהנחה של החוק השני, שדבר מסודר לא יכול להיווצר באופן ספונטני, לא נכון, הוא כן יכול להיווצר. אם זה קורה על חשבון הסביבה שבה רמת הסדר יורדת. אוקיי? לכן אני לא, בזה אני לא משתמש. אני כן טוען שאיים כאלה של סדר מאוד מאוד גבוה על חשבון הסביבה, הם בעצמם מצביעים על קיומה של יד מכוונת. כשאני רואה בניין שעומד פה לתלפיות, הוא זרה המון סדר, המון בלגן מסביב. נכון? אנשים אכלו כשבנו אותו ומרסו דברים וקרו אבנים וקרטו עצים ומכונות וזיהום אוויר ודלק. אל תשאלו איזה בלגן זורעת הקמתו של בניין אחד בעולם. זה לא יאומן כמות הבלגן שהדבר הזה יוצר. אוקיי? אז מה זה אומר? שבעצם לא צריך להניח שיש פה אנשים שתכננו את הבניין, שבנו את הבניין, כי בסך הכל הסדר של הבניין הוא על חשבון הבלגן מסביב. אז רמת הסדר הכוללת לא עלתה. אין בעיה, הכל בסדר. חוק השני של התרמודינמיקה לא נשבר. לא נכון, התשובה היא לא נכון. החוק השני אמנם לא נשבר, ועדיין הקמה של בניין אומרת שהיה פה מישהו שריכז את כל הסדר אל הבניין על חשבון הבלגן שהוא זרע מסביב. אז סך הכל הסדר לא גדל. החוק השני לא נשבר. זה לא טענה מדעית. אבל בתוך החסם של החוק השני, זה רק חסם, מה שמחוץ על זה לא אפשרי מדעית. מה שבתוך זה, עדיין יש כל מיני אופציות. ובין האופציות האלה, אני טוען, קיומה של יד מכוונת היא הרבה יותר סבירה. אוקיי? זה ברור, כי זאת נקודה עדינה. הרבה מאוד אנשים מפספסים אותה בוויכוחים סביב הטיעון הזה.
גם
הרס
יד מכוונת.
מה?
לא רק בנייה, גם הרס.
לא, הרס זה שאייה יוקת שער, אתה יודע. מכיר את הגמרא בבבא קמא, שאייה יוקת שער. שד, שקוראים לו שאייה, שין א' י' ה', שהוא שוכן בבתים לא מיושבים, איפה שלא גרים בהם, ומפורר אותם, וככה אתה מגלה אבק בבית נטוש. אוקיי? ככה הגמרא אומרת. כן, זה השד שאחראי על החוק השני של התרמודינמיקה. זאת אומרת, דברים מתפוררים. הם מתפוררים מעצמם, לא צריך שם יד מכוונת שתפורר את הבית, לא צריך שדים. אולי יש שדים, אני לא יודע, אבל הפיזיקה מתארת את ההתפוררות הזאת בלי להניח את קיומם של שדים. דברים מתפוררים עם הזמן, אבל בית לא נבנה, הוא לא יתנקה עם הזמן, בלי שיהיה שם מישהו שיגור וינקה אותו, אוקיי? אז המישהו שגר שם גורם לזה שאין אבק, לא כי הוא מסלק את השד. יש לו מסלק את האבק, הוא פשוט מנקה את האבק, זה הכל. אוקיי? אז טוב, אז יש לו שם אפילו לשד הזה של החוק השני. מה?
יש
משהו,
השדון של מקסוול?
כן, השדון של מקסוול זה חידה שמקסוול הציב בפני החוק השני של התרמודינמיקה. זאת אומרת, תחשבו על מיכל שבתוכו מולקולות גז, אוקיי? ויש באמצע המיכל אני שם מחיצה, ובמחיצה שם יושב שד. והשד הזה מאפשר לכל החלקיקים שבאים מעל מהירות מסוימת לעבור לצד השני של המחיצה, כן? לעבור מצד ימין של המיכל לצד שמאל. חלקיקים שבאים במהירות נמוכה הוא לא נותן להם לעבור. בסדר? אחרי זמן מסוים, כל החלקיקים במהירות הגבוהה, או הרבה מהם, יהיו מרוכזים בצד שמאל, והאיטיים יהיו מרוכזים בצד ימין. אז הטמפרטורה מצד שמאל לא תהיה שווה לטמפרטורה מצד ימין. עכשיו תחשבו על המערכת של השד פלוס המיכל פלוס הגז, איך זה יכול להיות שהסדר שם עלה, הסדר עלה כי יש פה חם ופה קר, לא הכל מעורבב. אז זה כמו עם החלקיקים בצד של המיכל, כן? הסדר עלה, למרות שאין פה, המערכת היא סגורה. השד הזה כמובן יכול להיות גם מכונה, זה לא חייב להיות שד במובן מיסטי. מכונה שדלת חצי חדירה כזאת, שאם מישהו מגיע במהירות גבוהה, אז הוא פורץ אותה. אם הוא לא מגיע במהירות גבוהה, גרום חצי חדיר או משהו כזה, אז הוא לא יכול לפרוץ אותה. אוקיי? אז אתם רואים שהאנטרופיה עלתה, כן? זה הפרדוקס של השדון של מקסואל. כן? אנחנו רואים מערכת סגורה שהסדר בה עולה. אבל ההסבר המקובל לעניין הזה, זה שיצירת המכונה הזאת, בעצמה, הייתה יצירה של אנשים שהשקיעו באנטרופיה. גם התוכנית, גם הבנייה, כן, אתה יצרת את המכונה הזאת, זה לא קרה שם לבד. והיצירה הזאת זה המחיר האנטרופי של הרווח שהיה לי בתוך המערכת של המיכל.
אז תראה, הקשר הוא מאוד לא חד-חד ערכי, זאת אומרת, יכול להיות שיש שדון קטן שהוקרתי אותו בחמש דקות, ועכשיו עושה לי מיכל של 1,000 ליטר גז, או שדון אחר שעושה לי מיכל של מיליארד ליטר גז, וזה אותו...
אבל אם הוא יעבוד כל כך הרבה זמן, כנראה שהוא יצרוך באיזשהו מובן משהו מהסביבה, כי באיזשהו מקום כל מערכת בסוף קורסת, אבל נכון, יכול להיות יותר זמן ופחות זמן. כמה זמן זה כבר מגבלות של המערכת. כן. בסוף בסוף אני אומר, החוק השני הוא רק חסם, זה בדיוק הנקודה. וזה, זה ימשיך וימשיך וימשיך וייצר עוד ועוד סדר, עד המקום שבו זה יהיה פחות או יותר שווה להרס שזרעת כשיצרת את השדון. זה כנראה שזה מה שיקרה פה. זאת אומרת, בסך הכל, במצב הסטטי שנוצר בסוף, במצב היציב שיווצר בסוף, רמת האנטרופיה לא ירדה. בסדר? זה הטען. אם המערכת היא סגורה באמת. מערכת שהיא אני פלוס השדון, פלוס המיכל, פלוס כן, פלוס הכל. אז זה בעצם זו בעצם ההגדרה של המורכבות וחידוד של האופי של הטיעון. עכשיו בואו נדבר על כמה ערעורים על הטיעון הזה. אז נתחיל עם אחד היצורים החביבים על בני דודינו האתאיסטים, וזה מפלצת הספגטי המעופפת. כן? מפלצת הספגטי המעופפת זה בעצם האלוהים של האתאיסטים. אז מה הם אומרים? אתה אומר, אוקיי, יש לך טיעון נהדר, העולם הוא מורכב, דבר מורכב לא נוצר באופן ספונטני, היה מישהו מחוץ למערכת שהיה מעורב, והוא בעצם זה שיצר את הסדר, את המורכבות שאנחנו מוצאים בעולם שלנו, במערכת שלנו. אבל מי אמר שזה אלוהים? אולי זאת מפלצת הספגטי המעופפת? יש משהו, אוקיי. ואתה טוען, אתה רוצה להוכיח את קיומו של אלוהים, לא את קיומו של משהו. אולי המשהו הזה הוא לא אלוהים, אלא הוא מפלצת הספגטי.
מה ניקח, מה ניקח?
אז מפלגת הספגטי, אתה לא עובד אותה, והיא לא מצווה לך לשמור שבת ולא לאכול חזיר. יכולה לצוות עליך כן לאכול חזיר, למשל. יש פה טעות בהבנת המטרה של הטיעון, לא בהבנת הטיעון. מה הטיעון בא להוכיח? הטיעון בא להוכיח את קיומה של ישות כלשהי, שהיא לא חלק מהעולם המורכב שבו אנחנו פוגשים. זה הכל. מה טיבה של אותה ישות, מה המאפיינים שלה, האם היא יוצרת איתנו קשר, האם היא רוצה מאיתנו משהו, לא רוצה מאיתנו משהו, שתהיה מפלצת הספגטי המעופפת, מה אכפת לי?
גם מאמינים איזשהו משהו.
מה?
האתאיסטים.
הם לא מאמינים, הם אומרים לשיטתך שצריך להיות איזשהו משהו חיצוני, מי אמר זה אלוהים, אולי זה מפלצת הספגטי המעופפת. הם כשלעצמם לא מאמינים לא בזה ולא בזה. כן, זה הרי טענה של הבאה לאבסורד, זה לא טענה, זה לא אלטרנטיבה אמיתית שהם מציגים פה, כי הם רוצים לעבוד את מפלצת הספגטי. אבל זה, כמו שאמרתי קודם, זה אי הבנה, דיברתי על זה קודם. שאתה צריך להבין מה הטיעון בעצם בא להוכיח. אל תיקח אותי למעמד הר סיני והנחת תפילין. הטיעון הזה בסך הכל בא להוכיח את קיומה של ישות כלשהי שאחראית למורכבות שאנחנו פוגשים פה בעולם. זה הכל. איך קוראים לה ואיך היא נראית ומה היא רוצה ואם היא רוצה בכלל משהו, זה לא קשור לפה. זה דיון אחר לחלוטין. איך עוברים מזה למחויבות דתית ולאלוקים במובן התאיסטי, על זה אנחנו נדבר בסוף ה... לקראת סוף השנה. אוקיי. עוד ערעור נוסף, יש אנשים שרוצים לטעון, טוב, אז צריך שתהיה ישות שיצרה את העולם. אבל אולי זה חוקי הטבע עצמם. חוקי הטבע, אמרנו שיווצרו את העולם, הרי לא סותרת את חוקי הטבע. אז אולי חוקי הטבע עצמם הם אלה שיצרו את העולם. Okay? לא צריך להניח את קיומה של עוד ישות חיצונית לעולם, אלא חוקי הטבע, שמנהלים פה בכל זאת את כל האירועים שקורים, אז הם גם הם עשו את זה תמיד, הם בעצם יצרו את ה... את הדבר הזה. אז כאן יש נקודה עדינה. למה הסיפור הזה, טוב, עוד רגע. השאלה היא כזאת, אם חוקי הטבע הם ישים, אין לי בעיה, זה אלוהים. זה כמו מפלצת הספגטי המעופפת. אני בסך הכל טוען שקיימת ישות או ישים, לא משנה, שיצרו את מה שאני רואה פה. יכול להיות שהישות הזאת זה חוקי הטבע, אם הם ישים. אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על חוקי הטבע, אנחנו לא מדברים על ישים. אנחנו מדברים על תיאורים של אופני פעולה. חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה הוא לא ישות. חוק הגרביטציה אומר שאם יש שתי מסות, הן ממשכות זו לזו באיזשהו תאוצה מסוימת. אוקיי? אבל מי גורם לזה? השאלה מי גורם לזה... חוק הגרביטציה לא עונה לשאלה הזאת בכלל, לא שהוא עונה לה לא נכון. הוא בכלל לא עונה לשאלה הזאת. חוק הגרביטציה מתאר מה קורה פה. אבל כשאני שואל את שאלת הלמה, לא את שאלת המה, מה קורה פה, חוק הגרביטציה לא רלוונטי. מה שאולי יכול להיות רלוונטי, זה כוח הגרביטציה, לא חוק הגרביטציה. כוח הגרביטציה זה סוג של ישות. יש בעולם איזשהו סוג של ישות, כוח הגרביטציה, שהיא מושכת את המסות הללו, והיא זו שגורמת לתנועה שלהם. כאן זה כבר באמת הסבר, זה גרימה. זה לא רק תיאור. חוק הגרביטציה רק מתאר. כוח הגרביטציה זה הסבר. אוקיי? נקודה חשובה. באופן עקרוני, יכולתי להגיד את חוק הגרביטציה, בלי להניח את קיומו של כוח הגרביטציה. למשל, אם אני לא חושב שלכל דבר צריכה להיות סיבה, יש חוק גרביטציה שמתאר לי את ה... את איך שגופים מתנהלים בעולם. הוא מתאר את זה נכון. הוא לא בא להסביר למה זה קורה, אולי בכלל שאלת הלמה היא לא לגיטימית, כי אני לא מקבל את עקרון הסיבתיות. אז למה שיהיה למה כזה? אין למה. ככה. אוקיי? אז לכן אני יכול להניח את קיומו של חוק הגרביטציה, בלי להניח את קיומו של כוח גרביטציה. נגיד על שני, אולי עוד הערה. כמעט כל מדען שתשאלו אותו, פיזיקאי, יגיד לכם שלא רק שחוק הגרביטציה נכון, אלא גם יש כוח גרביטציה. למה הוא אומר את זה? אף אחד לא ראה אף פעם את כוח הגרביטציה. אגב, יש ניסיונות לראות אותו. בינתיים אי אפשר. יש ניסיונות לראות אותו. כשעושים קוונטיזציה של הכוח הזה, אז יש גרביטונים, זה נקרא. גרביטונים זה החלקיקים שנושאים את כוח הגרביטציה. כמו שפוטונים נושאים את השדה האלקטרומגנטי. אוקיי? אבל בינתיים לפחות מכשירי המדידה שלנו חלשים מדי, ולא מצליחים למדוד גרביטונים. צריך מכשירים עם רזולוציות שאין לנו עדיין, ולכן אין באמת כרגע מדידה שמראה את קיומם של גרביטונים. אני לא חושב שיש פיזיקאי עלי אדמות שחולה כזה שגרביטונים קיימים. אף אחד לא ראה אותם. למה? כי לכולם ברור שאם יש משיכה בין שני גופים, יש משהו שגורם לזה. אם יש חוק גרביטציה, כנראה גם יש כוח גרביטציה. כי חוק הגרביטציה הוא לא הסבר. הוא לא סיבה למה שקורה, הוא מתאר את מה שקורה. אבל אם אני מניח את עקרון הסיבתיות, שלכל דבר כזה צריכה להיות סיבה, אז אני גם מניח את קיומו של כוח הגרביטציה, לא רק של חוק הגרביטציה. עוד פעם, אני אעשה לו קוונטיזציה או לא, ואם יהיו גרביטונים או משהו אחר, אפשר להתווכח על זה, אבל ברור שיש שם משהו. אגב, זה עוד הנחה, שהמדע מאמץ אותה, למרות שכמובן אין שום סיבה אמפירית לעשות את זה, זה ששוללים פעולה ממרחק, action at a distance. זאת אומרת, שני גופים שנמצאים מרוחקים אחד לשני, מפעילים כוח, כמו בגרביטציה או או בכוח חשמלי, כי אני שני גופים טעונים. חשמלית, אז הם מפעילים כוח אחד על השני, או כוח גרביטציה, על בסיס המסות שלהם. ההנחה היא שהכוחות לא פועלים ממרחק. ואת אם הגוף הזה מושך את הגוף ההוא, אז משהו צריך לעבור מהגוף הזה לגוף ההוא, ולהודיע לו, אופ, אתה צריך להימשך אליי. הכוח הזה נקרא, הדבר הזה נקרא כוח הגרביטציה, או שדה הגרביטציה, אם תרצו, בשפה יותר מודרנית. אוקיי? אבל צריך להיות שם משהו בדרך. וזה עוד פעם בעצם ביטוי לעובדה שאנחנו מאמינים מאוד גדולים בעקרון הסיבתיות. ברור לנו שאם משהו מתרחש, יש סיבה לזה שהוא יתרחש. הוא לא מתרחש בלי סיבה. ולכן אף אחד לא מקבל את קיומו של חוק גרביטציה בלי לקבל את קיומו של כוח גרביטציה. זה שעשוע של פילוסופים של המדע. אין מדען עלי אדמות שחושב כך. לא אומר, אבל אני חושב שהאינטואיציה של מי שעוסק בתחומים האלה היא אינטואיציה מאוד חזקה. ואם אני חוזר אלינו, אז אתה אומר לי שחוק הגרביטציה גרם למשיכה, זה בערך כמו להגיד שחוקי הטבע יצרו את העולם. חוקי הטבע מתארים את היווצרות העולם, לכל היותר, בהנחה שהם חוקים נכונים והכל בסדר. אבל מי זאת הישות שביצעה את מה שהחוקים האלה מתארים? מי זה כוח הגרביטציה, לא מי זה חוק הגרביטציה? מי זאת הישות שגרמה, או שפועלת באופן הזה שהחוקים מתארים? זה אלוהים. אז אם אתה אומר לי שהחוקים הם ישות, אז הם אלוהים. אז הם לא מתארים, אז הם עצמם הישים. אז חוק הגרביטציה זה בעצם כוח הגרביטציה. אני מדבר על כוח הגרביטציה. זה אלוהים. אם אתה אומר לי שהחוקים הם לא ישות, כי אתה רוצה לא להניח את קיומה של ישות נוספת, אלא להסתפק רק בישויות שאנחנו מכירים פה, בעולם הפיזיקלי, אז בעצם מבחינתך החוקים הם לא ישויות. הם רק תיאורים. אז לא פתרת את השאלה, אז מי מחולל את כל זה? רק תיארת את התהליך. אבל כשאני שואל, מי מחולל את התהליך הזה, על זה לא ענית. לכן חוקי הטבע הם לא אלטרנטיבה לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. חוקי הטבע זאת לא אופציה אלטרנטיבית. אלא אם כן הם ישים, ואז היא לא אופציה אלטרנטיבית, אלא היא. זה הדבר שעליו אני מדבר. אוקיי? כן.
זה הרעין של אבוקדו, יוצא עץ אבוקדו. אז אני יכול להגיד שאוקיי, פועלים פה חוקי סיבתיות, חוקי תכלית, מי יצר, אין תשובה לשאלה, אני יכול להישאר במהלן שאני לא יודע. למה אני חייב לתת תשובה לשאלה מי יצר?
אתה לא חייב לתת תשובה, אתה חייב להאמין שיש תשובה. אם לא, אז הטיעון הזה לא ישכנע אותך. אתה לא חייב כלום, אבל אם אתה לא מקבל את עקרון הסיבתיות, אז הטיעון הזה לא רלוונטי אליך. הטיעון הזה רלוונטי למי שמקבל את עקרון הסיבתיות. הטענה שלי זה שאני חושב שבדרך כלל אנשים רציונליים בעולם, בטח אנשי מדע, מקבלים את עקרון הסיבתיות. חוץ מאשר כשהם נכנסים לוויכוח על אלוקים. שם פתאום הם מפסיקים לקבל את זה. אוקיי? אבל בדרך כלל מקבלים את זה. מי שלא מקבל, זה לא, אני לא יכול להגיד לו כלום. אז, אוקיי, הטיעון הזה באמת לא רלוונטי לגביו. אוקיי? אמרתי כבר שכל טיעון, לא רק לקיומו של אלוקים, אלא כל טיעון בכלל, מניח הנחות יסוד. מי שלא מקבל את הנחות היסוד, אין טעם לפנות אליו עם הטיעון הזה. אוקיי? כן, זה ברור. נקודה נוספת, אני חושב שעליה דיברתי בפעם הקודמת, אולי העולם תמיד היה. אז לכן לא צריך להניח מישהו שיצר אותו. העולם הקדום של אריסטו. אז זה דיברתי, אני חושב, נכון? אמרתי שקודם כל אנחנו יודעים פיזיקלית שלא נכון. העולם הוא בין 14 ומשהו מיליארד שנה, אז הוא לא תמיד היה. זאת אומרת, הוא כן נוצר מתישהו. דבר נוסף, אמרתי שיש את עקרון הטעם המספיק, להבדיל מעקרון הסיבתיות, שאומר שגם אם דבר תמיד היה, אם הוא מיוחד, עדיין זה טעון הסבר או טעם, למה הוא כפי שהוא? למה הוא דווקא כזה ולא אחר? נכון, הוא לא נוצר אף פעם, הוא תמיד היה. תמיד פוטנציאלית, כן, לא תמיד קונקרטית. תמיד פוטנציאלית. אבל עדיין, למה הוא כפי שהוא? ולא אחרת. אם הוא מיוחד, אני אומר. אם הוא לא מיוחד, אז כלום. לכן לגבי הטיעון הקוסמולוגי, אם מישהו היה אומר, העולם הוא קדום ולא צריך סיבה, אז נסתתמו טענותיי. אני רק יודע שזה לא נכון, העולם הוא לא קדום, אבל אם זה היה, אם האלטרנטיבה הזאת הייתה עומדת, אז באמת הטיעון הקוסמולוגי נפל. ולכן אמרתי שהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי משלים, במובן מסוים, את הטיעון הקוסמולוגי. כי בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אתה לא יכול לצאת מזה בטענה שהעולם תמיד היה. גם אם הוא תמיד היה, אם יש לו חוקים מאוד מיוחדים שמייצרים חיים, אופי מאוד מיוחד, אתה עדיין שואל את עצמך, אז למה האופי של העולם הוא דווקא כזה, ולא משהו פשוט יותר, או משהו רגיל. ולכן עדיין זה טעון טעם, גם אם לא סיבה. כי לא סיבה, כי היא הסיבה יצרה את הדבר הזה, אבל זה דורש טעם. למה זה תמיד היה?
הצעה שמישהו צריך ליצור אותו, אבל...
מה? כן.
זה תוצאה.
נכון.
צריך ליצור אותו.
אותו דבר, זה אותה טענה, מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, אם החוקים הם ישים, אז הכל בסדר. אם החוקים רק מתארים התרחשויות, אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, ומי מחולל את ההתרחשויות האלה? כן. לכן אני אומר שהערעור הזה לא מפיל את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. אוקיי? אולי אתה מתכוון למשהו קצת שונה. אתה רוצה לומר, גם אם החוק הזה רק מתאר את מה שישות כלשהי עושה, עדיין צריך להיות מחוקק שחוקק את החוק. צריך להיות מחוקק שחוקק את החוק, לא רק מישהו שמבצע את הפעולות שהחוק מתאר. להחוק בעצמו הוא תוצאה של מחוקק. אז זה, זאת טענה, אני חושב שהיא נכונה, אבל נגיע אליה בהמשך. ישנן טענות נוספות, אני חושב שגם זה עלה בהקשר הקוסמולוגי. נגיד, תורת הקוונטים מראה לנו שדברים יכולים להיווצר גם בלי יד מכוונת, כן? גם בלי מעורבות חיצוני. חלקיקים פורצים להם מהוואקום, ובלי שיש בעצם משהו שיצר את התהליך הזה, או שחולל את התהליך הזה. ואז השאלה, האם ההנחה הזאת שדברים לא נוצרים מעצמם בלי יד מכוונת, עדיין מחזיקה מים? שזאת ההנחה שאנחנו מניחים בבסיס הטיעון. אז כאן אני חושב שגם על זה דיברתי, אני אגיד שני דברים. א', גם כאשר חלקיקים פורצים מהוואקום, משום מה הם תמיד פורצים בזוגות שמאזנים אחד את השני. זה חלק מחוקי הפיזיקה. ואת אם פרץ אלקטרון, יהיה כנגדו אנטי-אלקטרון. יש לו מסה שלילית, יש לו מטען חיובי, זאת אומרת, כל המטענים ישמרו. לא נשבר חוק שימור המטען. אוקיי? מי מוודא את זה? אם זה פורץ סתם מהוואקום ושום דבר לא דואג, אז למה זה תמיד קורה לפי דפוסים קבועים? זה אומר שזה לא קורה סתם. הדבר יכול להיווצר, אבל העובדה שיש חוקים ששולטים על איך הוא נוצר, ומה יכול להיווצר, אומרת שכן יש פה משהו שבעצם אחראי, או מכוון, מבקר, את ההיווצרות הזאת. וזה לא באמת יוצא מהוואקום, הוואקום זה מילה. כן, בתורת הקוונטים, מצב הוואקום זה המצב התחתון שממנו פורצים החלקיקים. זה מילה. אבל בסוף, בסוף הוואקום הזה כנראה לא באמת ריק. כי אם הוא היה ריק ובעצם יכול היה לצאת כל דבר, אז למה שיצאו דברים דווקא לפי חוקים מאוד מסוימים? משמרים את הגדלים המשתמרים. אוקיי? לכן הטענה היא שקיים משהו בעולם שדואג לזה. מה זה המשהו הזה? במקרה הזה, למשל, זה חוקי הפיזיקה, או חוקי תורת הקוונטים. זה שמאפשרים לחלקיקים לפרוץ החוצה, זה לא אומר. בגלל שיש פה מערכת חוקים, העולם שלנו הוא עולם בעל טבע קוונטי. היה יכול להיות עולם עם טבע אחר. בעולם עם טבע אחר לא היה נוצר שום דבר, סתם ככה. ובטח לא לפי חוקי שימור מסוימים. לכן יש משהו, העולם לא ריק. יש משהו בטבע העולם, משהו במבנה של העולם, שהוא זה שאחראי להיווצרויות האלה. למרות שבמינוח המקובל קוראים לזה היווצרות מהוואקום, האמת היא שזה לא באמת נוצר מתוך ריק. זה נוצר מתוך משהו שיש בו איזשהו מבנה, איזשהו משהו, לא יודע בדיוק מה, שאחראי להיווצרויות האלה. לכן אני חושב שגם מכאן אין באמת ערעור. כן, אותו דבר, כשאומרים, כן, אבל אולי קיים משהו אחר, לא אלוהים שיצר את זה, זה כמו מפלצת ספגטי המעופפת, נכון? הטענה שלי זה שקיים. אומרים, טוב, אולי יש הסבר אחר, לא קיים, אולי יש הסבר אחר שאנחנו לא חושבים עליו, זה גם אי הבנה. כי יש שתי אפשרויות, או שיש הסבר או שאין. נכון? אין יותר אפשרויות. אם יש הסבר, אז ההסבר, זה מה שאני קורא לו אלוהים. כל מה שאתה תקרא לו הסבר, לא חשוב, מפלצת ספגטי, מה שאתה לא רוצה. ואם אין הסבר, אז אין הסבר. עכשיו תחליט, יש רק שתי אפשרויות, אין משהו אחר. זה דיכוטומי, אין חוק השלישי הנמנע. מה שיש הסבר או שאין, אם יש הסבר, אז יש אלוהים, אין הסבר, אז אין. עכשיו תחליט, איזה משתי האפשרויות האלה? אל תגיד לי, אבל אולי יש אפשרות שלישית שלא חשבנו עליה. זה לוגיקה, זה לא פיזיקה. או שיש הסבר או שאין הסבר. אין אפשרות שלישית שלא חשבנו עליה. נכון? זה חוק השלישי הנמנע בלוגיקה. לכן, כל הטיעונים האלה הם טיעונים מוזרים. יש כאלה שרוצים לטעון, כן, אבל ההסתברות שיש אלוקים היא כל כך נמוכה שאני כבר מעדיף את ההסתברות של העולם שנוצר מעצמו. אוקיי? זה טענה רווחת מאוד בוויכוחים כאלה, יש לי לא מעט ניסיון. טענה רווחת מאוד בוויכוחים כאלה. כן, הרי תמיד, זה תמיד, כשאתה בוחן שתי אלטרנטיבות, אתם יודעים, שרלוק הולמס בחותם הארבעה, הוא אומר, אחרי שאתה שולל את הבלתי אפשרי, מה שנשאר עד כמה שהוא בלתי סביר, זה כנראה הדבר הנכון. כי אם האלטרנטיבה היא בלתי אפשרית, אז כנראה שזה הדבר הנכון. לכן, הרבה פעמים, זה טיעון נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים, כשאתה מראה שאופציה מסוימת היא בלתי סבירה, זה עוד לא אומר שהאופציה השנייה נכונה. יכול שהאופציה השנייה היא עוד פחות סבירה. ובעצם הרבה אתאיסטים יגידו לכם, אוקיי, זה באמת בלתי סביר שהעולם הזה נוצר במקרה, אבל עוד פחות סביר שיש אלוקים. ולכן מבין שתי אפשרויות האלה אני עדיין מעדיף את הטענה שאין אלוקים ושהעולם נוצר במקרה. אוקיי? מה אתם אומרים על זה? מה? זאת אומרת אותו דבר.
ואתה אומר שזה לא
צריך למצוא במקרה, אתה אומר שווה. בדיוק. הרי אין לך דרך לחשב מה ההסתברות לזה שיש אלוקים. אתה אומר זה מאוד לא סביר. ההסתברות לזה, אמרתי שיש שתי אפשרויות. או שהעולם נוצר במקרה, או שהעולם נוצר על ידי משהו, נכון? אלה שתי אפשרויות, אין יותר, זה לוגיקה. סכום ההסתברויות בין שני המקרים האלה הוא אחד. נכון? עכשיו, את הדרך לחשב מה הסיכוי שהעולם נוצר במקרה, יש לי, לפחות חסמים. הסתברות היא פסקונת. אוקיי? אז ההסתברות שיש אלוקים שיצר את העולם, זה אחד פחות ההסתברות הפסקונת הזאת. אין לך דרך בלתי תלויה להציג חישוב להסתברות לזה שיש אלוקים. שאתה אומר לי, זה כל כך לא סביר, זה פחות סביר מההוא. אין לך דרך כזאת, סתם הנחת המבוקש. הדרך היחידה לחשב את זה, זה אחד מינוס ההסתברות השנייה, שאותה, גם כן, אנחנו לא יכולים ממש לחשב, אבל יש לנו חסמים. מה? שואל את האפשרות
השנייה, אחד פחות
השאר. בדיוק. ואת האפשרות ששוללת את האפשרות השנייה, ההסתברות שלה זה אחד פחות ההסתברות של האפשרות השנייה. כן? לכן, אתה לא יכול להניח שההסתברות לקיום של אלוקים היא נמוכה ולכן אין אלוקים. או להגיד שאין אלוקים ולכן אין אלוקים, זה להגיד אותו דבר. סתם הלכת המבוקש. אבל אם אתה אומר לי, תראה, בוא נבדוק בצורה בלתי תלויה, אני לא יודע אם יש או אין אלוקים. נעשה חישוב הסתברותי ונראה. ויש שתי אפשרויות. אחת, ההסתברות שלה, לא יודע מה, זה 10 במינוס 1000. סתם, זה עוד פחות, אבל נניח. אוקיי? והשנייה זה 1 פחות זה. זהו, אז מה, אין פה אפשרות שלישית. אז לכן, הטענה, עוד פעם, כשאני מדבר על אלוהים, רק במובן הזה שמשהו שאחראי על ההיווצרות של המורכבות פה, לא אלוהים בשום מובן ספציפי של דת כזאת או אחרת, או תפיסה פילוסופית כזאת או אחרת, אלא עצם העובדה שקיים משהו שאחראי לברדק הזה. אוקיי? זה הכל. במובן הזה זה פשוט טיעון שטותי. הרבה אנשים אומרים, אני מעדיף להישאר בתמיהה, איך נוצר העולם. זה אותו דבר. זה הכל ניסוחים של אותו דבר, ואני שמעתי את כולם הרבה פעמים. אני מעדיף להישאר בתמיהה. נכון, מאוד לא סביר שזה נוצר לבד, צריך עיון. כמו רבי עקיבא איגר, אתם מכירים את הבדיחה. זאת אומרת שמישהו בא לרב ושואל אותו שאלה קושייה עצומה. הוא אומר לו, תסתכל ברבי עקיבא איגר במסכת זאת בדף זה וזה. הולך לשם, הוא לא רואה שום קשר. מה הקשר בין מה שרבי עקיבא איגר מאיר שם לבין השאלה ששאלתי את הרב? עוזר לרב, אמר לו, לא ראית, רבי עקיבא איגר, יש שם רבי עקיבא איגר על התוספות הזה, ורבי עקיבא איגר על התוספות הבא. הוא נשאר בצריך עיון על התוספות הזה, ועבר לתוספות הבא. אז בסדר, גם לפעמים גם נשארים בצריך עיון, אפשר לעבור הלאה. הטענה, זאת בעצם הטענה שעולה כאן, אוקיי, אני נשאר בצריך עיון, באמת לא סביר שהעולם הזה נוצר במקרה, אבל אני לא, צריך עיון, אז אולי אני לא מבין, אבל אני לא מגיע למסקנה שיש אלוקים. זה אותו דבר כמו שאמרתי קודם. ברגע שאתה נשאר בצריך עיון, ניגעת למסקנה שיש אלוקים. אין אפשרות שלישית. זאת אומרת, אם זה לא קרה במקרה, אז יש אלוקים. זה הכל ניסוחים, זה ניסוחים שונים של אותו דבר. שאותה אי הבנה, אותה טעות.
לא יודעים, למה הטיעון גל את הגאפס פה לא יעבוד?
מה?
הטיעון של גל את הגאפס פה, אני מצליח חיון, עוד שנתיים שלוש יגיעו תגלית.
זה מה שאני אומר, מה תהיה התגלית הזאת? לא, לא, מה היא יכולה להיות, לא מה היא תהיה. מה היא יכולה להיות, היא לא יכולה להיות. יש לי משפט שמוכיח שלא יכולה להיות תגלית כזאת. כי ממה נפשך? אם אתה תגלה שם משהו שיצר את העולם, אז גילית את האלוקים. אם לא תגלה את המשהו, אז נו... כן, אתה לא יכול... נו, לכן, בניגוד, אני עוד אגיע לזה, למה זה לא God of Gaps, אבל במקרה הזה, זה גאפ מהותי. זה גאפ שלא יכול להיסגר. להוכיח את קיומו של אלוקים מגאפ שלא יכול להיסגר, זה פשוט ראייה על דרך השלילה. אין שום בעיה. הבעיה של God of Gaps זה כאשר אתה מוכיח את קיומו של אלוקים על בסיס אי הבנה זמנית שיכולה להיסגר בהמשך. ואם אני מראה לך שזאת אי הבנה מהותית שהיא לעולם לא תיסגר, אז אין שום בעיה ב-God of Gaps.
כמה אתה הייתי מפריע לומר שטוב, זה אלוקים, כי הטבע כאילו סבבה, אני מבין את זה.
מה?
חוקי הטבע זה אלוקים, סבבה.
מה זה חוקי הטבע? חוקי הטבע הם ישים. בסדר, אז קיימת ישות שבעצם היא זו שעשתה הכל.
לא תבונית, לא זה.
זה שיעור אחר, אמרתי, כל הדברים האלה אחר כך. אבל לגבי זה, אני אומר, זה טיעון חזק. עכשיו, מה אתה תסיק ממנו? נראה אחרי זה הלאה. אולי לא תסיק ממנו כלום, אולי כן. כן, אני עובד בפרוסות, כן, שלב שלב. והם מבינים את זה, לכן הם מתווכחים כבר כאן. אוקיי, יש כל מיני אירועים מוזרים שאני אחסוך לכם אפילו. הנה, תראו למשל, דיברתי על גם בהקשר של הראייה הפיזיקו-קוסמולוגית, הזה שאלוהים הוא לא הסבר. אתה מסביר משהו שלא מובן, באמצעות משהו אחר שעוד פחות מובן. כן, מילון אנגלי-אנגלי. אז אתה רוצה להבין מילה אחת, מסבירים לך את זה עם 10 מילים אחרות שאתה עוד פחות מבין אותה. אז מה זה עוזר לי? הטענה פה זה שאלוהים הוא לא הסבר, יש לך עולם שאתה לא מבין איך הוא נוצר, יש אלוהים והוא יצר את העולם. ואלוהים, אתה לא יודע להגיד עליו כלום, הוא לא מובן, הוא לא... למה זה הסבר? אז הטענה שאני טענתי, זה שאלוהים לא בא להוות הסבר. אלוהים, אני מוכיח את קיומו של אלוהים, אני לא מסביר שום דבר. אני אומר שאם העולם הזה נוצר, כנראה יש משהו שיצר אותו. זו טענה, זה לא הסבר. אני מוכיח את קיומו. זה כמו העקבות שפו הדוב כן רואה בחול, זו הדוגמה שהבאתי, העקבות שפו הדוב רואה בחול, אז הוא אומר, טוב, כנראה עבר פה מישהו שהטביע את העקבות האלה, אני לא יודע להגיד כלום על אותו מישהו. אבל ברור לי שהיה פה מישהו כזה, כי אחרת לא היו עקבות. אז זה מפריע שאני לא יודע להגיד כלום על אותו מישהו? זה אומר שבגלל זה אני לא יכול להסיק שעבר פה מישהו כי יש עקבות? סתם חוסר הבנה, אוקיי? עכשיו תראו ניואנס קצת שונה במאמר של אליה ליבוביץ', הבן של הדוד ישעיהו, השלישי. אז הוא אומר ככה, החולשה העיקרית של רעיון המתכנן התבוני, הינה בכך שאי אפשר לראות בו הסבר כלשהו לתופעה שאותה הוא מתיימר לבאר. את הטיעון המרכזי העומד בבסיסו אפשר להציג כדלקמן. אף אדם בר דעת לא יחשוב שהציורים המופלאים שצייר מיכלאנג'לו על תקרת הקפלה הסיסטינית נוצרו כתוצאה מתהליכים מקריים. כן, זוכרים את הכומר פיילי והשעון שלו, אותו דבר. ללא כוונה וללא אינטליגנציה. ורוצה בזה לגבי מטוס ה-F-16, כן? זה הפרד הויל, כן? שאומר שטייפון שעובר מעל מגרש גרוטאות לא מייצר מטוס F-16, נכון? במקרה, אחת חלקים איכשהו מתקבצים ונוצר מטוס F-16. על אחת כמה וכמה שהסבר כזה מתחייב למערכות ביולוגיות בעולם שמורכבותן גדולה לאין שיעור. זה בעצם הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. ואולם היסק זה מבוסס על קל וחומר של שטות. הסברה שיצור תבוני תכנן את ה-F-16, מהווה אומנם הסבר מניח את הדעת לקיומה של מערכת מורכבת זו, משום שאנו יודעים על קיומם של מהנדסי אווירונאוטיקה, באופן בלתי תלוי בהכרתנו את המטוס עצמו. אנחנו יודעים שקיימים מהנדסי אווירונאוטיקה בעולם, אוקיי? ההחשבה שיד אדם תבוני ציירה את הקפלה הסיסטינית, יש בה כדי להסביר את הציורים, רק משום שיש בידינו ידיעה מוקדמת על קיומם של יצורים שיכולים לתכנן ולבצע ציורים כאלה. לגבי עולם הטבע והיקום, אין לנו כל ידיעה מוקדמת על קיומה של תבונה שמסוגלת לתכננו, וגם לממש. הסקה מקיומו של העולם המורכב והמופלא על מציאותו של מתכנן תבוני, איננה ביאור של התופעה אלא התוצאה הפסיכולוגית שלה. לכן זה לא הסבר, כן? הוא מציג את זה בצורה יותר חדה, אבל זה בעצם הטענה, כן? הטענה שזה, שזה לא, לא, לא הסבר.
אני מתכנן תפוני, אני זוכר שתאילנד יש פילים שמציירים ציורים מדהימים, מדהימים. וכל ציור זה $200-300.
אוקיי.
זה מדהים.
אין לך ראש תבוני יותר מזה. אתה רואה שהוא עושה $300 מכל תנועה של החדק שלו.
לא,
על בי שהייתה לי תבונה כזאת. אה? לא, למה? זה יפה, למה לא? טוב, בכל אופן, הטענה היא שאני עד אגיע לזה. אני אגיע לזה כי השאלה היא מה... יש משהו שגרם לציורים האלה. זה לא הפיל. זה המבנה של הפיל, או צורת החשיבה, או הפעולה של הפיל. ואז צריך לשאול את עצמנו, אוקיי, ומי יצר את זה? בסדר, אבל זה, אני עוד אגיע. עכשיו, פה אני רוצה להעיר כמה הערות על הניסוח, על הניסוח שלו. קודם כל, כמו שאמרתי קודם, הדבר הזה לא מתיימר להיות הסבר לקיומו של העולם. זה לא הסבר במובן של להוסיף לי הבנה. לא, זה לא מוסיף לי הבנה. זאת הוכחה לקיומו של אלוהים. הוכחה לקיומו של משהו זה לא הסבר, זה לא אותו דבר, זה לא ממלא את אותה פונקציה. לכן, אם אני רואה מטוס ואני אומר, יש מהנדס אווירונאוטיקה שיצר אותו, זה באמת גם הסבר. למה? כי אני מכיר מהנדס אווירונאוטיקה, אני יודע שיש תחום כזה, שהם למדו אותו, הם יודעים לייצר מטוסים. אז אני גם מבין עכשיו איך נוצר המטוס, זאת אומרת, זה גם מוסיף לי הבנה. בעולם, להגיד שיש אלוקים שיצר אותו לא מוסיף לי הבנה. כי אני לא מבין את אלוקים, אז מה זה עדיף לי על ההבנה של של העולם, אוקיי? אבל זה עדיין לא אומר שאין לי ראיה טובה לקיומו, כמו עם פועדו. אני לא מנסה לחפש הסבר, אני מנסה לחפש ראיה לקיומו. מה תגיד? לא, אין ראיה לקיומו. אולי הוא לא קיים וזה נוצר סתם ככה. אבל סתם ככה לא סביר שזה נוצר, נכון? דברים מופלאים כאלה לא נוצרים מעצמם. אז מה כן? אז אולי זה מישהו אחר, לא קוראים לו, זה לא אלוהים, זה בן דוד שלו שגם לא קוראים אלוהים. בסדר? זה, מה אתה עוד יכול להגיד? בסופו של דבר, זה, 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 אתם רואים שיש פה המון המון ניסוחים, כל אחד מהם יש לו סוד קסם משלו, ואנשים חוזרים עליהם באלפיהם ובהמוניהם, והמאמינים עומדים עם פנים פעורות ולא יודעים מה לענות, כשכל הסיפורים האלה הם בסך הכל מיסורים של אותה טעות. זה הכל. עכשיו, מה מבלבל את אליה ליבוביץ' בהקשר הזה? יש, גם כשאני מדבר על הסברים, אפשר לדבר על שני סוגים של הסבר. בדרך כלל אנחנו רגילים שהסבר זה העמדה על המוכר. רדוקציה לדבר מוכר, זה נקרא הסבר. למשל, שאני חוקר תאונת מטוס. מטוס התרסק, הולכת ועדה של מומחים ומנסה לבדוק למה המטוס התרסק. מה יחשב ממצא מספק של הוועדה אם הם ימצאו איזושהי תקלה? היה סדק בכנף המטוס, המנוע, משהו היה, לא יודע, חסר בורג, משהו כזה, אז הם מצאו את הסיבה, והם הסבירו למה המטוס התרסק. נכון? זאת אומרת, מה זה אומר? שלקחנו אירוע שאנחנו לא מבינים, התרסקו את המטוס, והסברנו אותו במונחי עקרונות, שאותם אנחנו מבינים, או אנחנו יודעים. זה נקרא העמדה על המוכר. אוקיי? למשל, אם אני רוצה להסביר תנועה ג'יירוסקופית, התייצבות של גוף מסתובב, כן, גוף מסתובב שנוטה קצת, חוזר חזרה למרכז, ממשיך להסתובב ככה. אני יכול להסביר את זה על בסיס חוקי ניוטון, למרות שזו תופעה מפתיעה, במבט ראשון. אבל הוא לא נופל, הוא נוטה הצידה, למה שלא ייפול? אבל לא, אפשר להסביר את זה על בסיס חוקי ניוטון. אוקיי? מה זה אומר? שלקחתי תופעה לא מוכרת, והעמדתי אותה על עקרונות שהם כן ידועים ומוכרים לי. זה נקרא הסברים של העמדה על המוכר. עכשיו בוא ננסה לחשוב על משהו אחר. אולי אני אקדים. יש פילוסוף ידוע של המדע בשם תומס קון. סוציולוג של המדע, פילוסוף של המדע. סוציולוגיה של המדע זה מונח מרתק, כי הרבה פעמים אנשי מדע מרגישים שהם חוקרים את כל מה שסביבם. והם לוקחים בחשבון שגם הם אובייקט למחקר. זאת אומרת, גם אותם אפשר לחקור. כן, החברה המערבית עד לפני לא הרבה זמן לא הבינה שאפשר להפעיל מתודות אנתרופולוגיות כדי לחקור אותה. החברה המערבית תמיד חקרה כל מיני חברות, כן, פריפריאליות, שבטים פה, שבטים שם. אף אחד לא העלה בדעתו שגם אנחנו סוג של חברה שעובדת עם דפוסים אנתרופולוגיים, ואפשר גם לחקור אותנו, בדיוק אותו דבר. יש איזושהי התעלמות קצת מהמובן מאליו. אז בהקשר הזה, תומס קון בעצם הוא חוקר את ההתנהלות, את הסוציולוגיה של הקהילייה המדעית עצמה. ואז הוא טוען, בניגוד לפופר, שאומר שתיאוריה צריכה לעמוד למבחן הפרחה, ברגע שעשיתי ניסוי שפרח את התיאוריה, אני זורק את התיאוריה ומחפש תיאוריה אחרת. כך פופר תיאר את התהליך המדעי. זה תיאור נאיבי, אומר קון, ובצדק. ברור שזה תיאור לא נכון. הרבה פעמים תיאוריה מדעית טובה יכולה לעמוד בכל מיני ניסיונות שלכאורה פורחים אותה, ואנחנו עדיין ממשיכים להשתמש בה, ואנחנו לא זורקים אותה. לדוגמה, תורת הקוונטים ותורת היחסות נחשבות שתי תורות שמבוססות היטב. אבל הן לא מתיישבות אחת עם השנייה בינתיים. כל המיתרים וכל מה שמחפשים עכשיו בעולם, זה בעצם איזשהו יישוב של תורת היחסות עם תורת הקוונטים. הן לא מתיישבות אחת עם השנייה. ועדיין אנחנו ממשיכים להשתמש גם בתורת היחסות וגם בתורת הקוונטים, לבנות מכשירים ולהניח שהתורות האלה נכונות. למה? כי פופר היינו צריכים לזרוק לפחות אחת מהן. בגלל שיש איזושהי אינרציה, בסוציולוגיה של המדע יש איזושהי אינרציה, שאומרת שאם יש תיאוריה שמבוססת היטב, שמסבירה הרבה מאוד עובדות, אז גם אם יש כמה עובדות שאותן היא לא מסבירה, שלכאורה קיומן פורך אותה, אני משאר רגע את השיפוט, אני אומר, טוב, זה תיאוריה חזקה מדי, לא סביר שהיא לא נכונה. בוא נחכה קצת, יכול להיות שאנחנו נמצא איזשהו פתרון, אנחנו לא חושבים עליו כרגע. אולי נצטרך לתקן קצת את התיאוריה, אבל עדיין היא נוסעת נכונה, רק צריך תיקונים מסוימים. אגב, זה בדיוק מה שקורה במכניקה ניוטונית, מול תורת הקוונטים או תורת היחסות. מכניקה ניוטונית היא עדיין נכונה, למרות שהיא לא באמת נכונה, אבל היא נכונה כי היא משמשת אותנו כמעט לכל צורך מעשי. אנחנו מוסיפים לה תיקונים קטנים, במהירויות גבוהות זה יחסות, בגדלים קטנים זה קוונטים, ששם כבר מתחילים, התוספות האלה מתחילות להיות משמעותיות. במקרים הרגילים שאנחנו מכירים, התוספות האלה הן כל כך קטנות, שעדיין המכניקה ניוטונית היא נכונה. אוקיי? אז זה בעצם אומר, תומס קון בעצם טוען, שלא נכון שכל מקרה מנוגד, פורך את התיאוריה, זורק את התיאוריה לפח. אז זה נקרא בעצם פרדיגמה, שיש לה, מאתגרים אותה מכל מיני מקרים. מתי אנחנו מחליפים פרדיגמות? אנחנו מחליפים פרדיגמות בשלב שבו אנחנו מגיעים למסקנה שיש יותר מדי בעיות עם הפרדיגמה. זה כבר לא מקרה אחד, שניים או שלושה. כמות הבעיות שיש בפרדיגמה כבר לא מצדיקה להחזיק בה מול, נגיד, כמות המקרים שהיא כן מסבירה. יש פה יותר מדי בעיות. משהו פה לא יכול להיות נכון. זה מה שהוא קורא משבר פרדיגמטי. מה? אין קו חד. הקהילה המדעית, לכן הוא טוען זה סוציולוגיה. אני טוען זה לא סוציולוגיה, אבל אין קו חד. אוקיי? לא כל מה שהוא לא קו חד זה סוציולוגיה. כאילו שרירותי. לא, זה לא שרירותי. אין לי תיאור חד, אבל יש קו, יש קו. יש משבר פרדיגמטי, שאומר, אוקיי, הגענו למסקנה, הקהילה המדעית מגיעה למסקנה, את התיאוריה הקיימת צריך לזרוק. צריך לחפש פרדיגמה תחליפית. ואז אנחנו הולכים לחפש. עכשיו, איך מחפשים? לא יודע מה. יצירתיות, אין כל כך דרכים לתאר איך אנחנו מחפשים את הפרדיגמה התחליפית, כי זה איזשהו סוג של יצירה כמעט יש מאין. איך איינשטיין עלה על תורת היחסות, או על קוונטים, או על כל הדברים האלה, אין לי מושג. זאת אומרת, זה תיאוריות כל כך פרועות, שקשה מאוד להבין את דרך המחשבה שהובילה אנשים לניסוחים האלה. אבל מגיעים לתיאוריה תחליפית, ומתברר שלפעמים התיאוריה הזאת עובדת, והיא מסבירה את המקרים שקודם לא יכולנו להסביר. ואחרי זה היא כנראה תתקל גם בבעיות שלה, ונצטרך אולי גם להחליף אותה, או שלא, אבל התהליך הזה ממשיך כל הזמן. אוקיי? עכשיו אני רוצה להתמקד רגע במשבר הפרדיגמטי. הגעתי למסקנה שיש המון עובדות שסותרות את הפרדיגמה הקיימת, וצריך להחליף פרדיגמה חדשה. דוגמה לדבר, לא בדיוק דוגמה לדבר, אבל בערך, תחשבו על ניוטון. ניוטון הכיר כל מיני תופעות שכולם הכירו. נכון? שגופים בעלי מסה, אם אתם עוזבים אותם, הם נופלים לכדור הארץ. הוא הכיר את מסלולי הכוכבים. הכרנו את זה כבר הרבה לפניו. נכון? יש מסלולים אליפטיים, מעגלים של הכוכבים. זה מול זה. הוא הכיר את תופעת הגאות והשפל. נכון? כולם הכירו אותה. מה ניוטון חידש? שאת כל התופעות האלה אפשר להסביר על בסיס עיקרון אחד. שכל שתי מסות מושכות זו את זו בכוח גרביטציה, שפרופורציוני ל-1 חלקי 4 ריבוע, המרחק ביניהם. זה החידוש של ניוטון. והוא פתאום הראה שאם אני מניח את קיומו של כוח כזה, כל התופעות האלה ועוד אחרות מוסברות באמצעותו. הרבה מאוד תופעות. אוקיי? עכשיו אני שואל, באיזה מובן ניוטון עשה פה צעד שמסביר את התופעות שהוא בא להסביר? הוא מסביר? הרי לפניו לא ידענו שיש תיאוריית גרביטציה, כוח גרביטציה וכו'. הכרנו את התופעות. גאות ושפל, מסלולי הכוכבים, נפילה לארץ, כל זה היה מוכר היטב לכל אדם. מה חידש ניוטון? ניוטון לקח תופעות שאנחנו מכירים היטב ולכאורה מבינים, והציע להם הסבר במונחי משהו שאותו לא הכרנו. כוח הגרביטציה וחוק הגרביטציה וכו'. הסבר מהסוג הזה, אפשר לכנות אותו הסבר של העמדה על הלא מוכר. זה לא העמדה, אתה לוקח דבר מוכר ומובן ביומיום שלנו. ומציע לו הסבר באמצעות עיקרון, שהוא עיקרון חדש, לא הכרנו אותו אף פעם, וגם עכשיו הוא לא אומר לי כלום, מה זה כוח גרביטציה, אני לא יכול לדמיין מה זה, באיזה מובן זה מסביר משהו. אתם רואים שזה כמו אלוקים, הוא מסביר את היווצרות העולם. זה משהו מופשט שאף אחד אף פעם לא ראה, אבל יש מכלול של חידות כאלה, שהדבר ההוא, עצם זה שהדבר ההוא יכול לעמוד בבסיס כל החידות, מבחינתנו נתפס כהסבר. כן, כן, נוסחאות, הכל נכון, אז מה? נוסחאות זה רק תיאור, אני שואל מה ההסבר. ההסבר הוא שיש כוח גרביטציה, זה ההסבר. והנוסחאות שלו זה הנוסחאות של ניוטון נתן. עכשיו אני שואל, באיזה מובן זה הסבר? אם הסבר זה העמדה על המוכר, פה לא העמדנו על המוכר, העמדנו על הלא מוכר. אז למה זה הסבר? והתחושה היא שיש פה הסבר. לחשב אנחנו יכולים, זה נותן לנו כלי שימושי. ובאיזה מובן זה הסבר? למה זה מוסיף לי הבנה שאני לוקח משהו שאני לא מבין ולא יודע לתאר ולא ראיתי אף פעם, ואיתו אתה מסביר כל מיני דברים שאותם אני חווה יום יום ואני מבין אותם והכל בסדר. אני חי איתם כבר אלפי שנים. למה זה נקרא הסבר? אז אני אומר, יש שני סוגי הסבר, במדע ובכלל. יש הסבר שהוא העמדה על המוכר, ויש הסבר שהוא העמדה על הלא מוכר. מה ההבדל ביניהם? אני חוזר לקון. הסבר של העמדה על המוכר זה תמיד הסבר בתוך פרדיגמה נתונה. אתה רוצה לדעת איך מטוס התרסק או למה הוא התרסק. אתה יודע כבר אווירונאוטיקה, אתה מכיר את כל הכללים הרלוונטיים, ועכשיו אתה שואל איך אני יכול מתוך הכללים האלה להבין את ההתרסקות של המטוס. ברגע שמצאתי את הסדק בכנף או את התקלה במנוע, אז יש לי דרך להעמיד את הדבר הלא מוכר, את ההתרסקות, על העקרונות המוכרים. זה הסבר של העמדה על המוכר. מה קורה אם יהיו יותר מדי התרסקויות של מטוס שלא יוסברו על בסיס האווירודינמיקה הידועה לנו? אנחנו צריך להניח שהאווירודינמיקה הזאת כנראה לא נכונה. צריך להחליף אותה. נכון? זה יהיה משבר פרדיגמטי, ועכשיו אנחנו נחפש הסבר של העמדה על הלא מוכר. אנחנו נחפש משהו לא מוכר, שיחשב על ידינו כהסבר, כיוון שהוא יכול להוות בסיס לכל התופעות המוכרות, שאנחנו פוגשים, ועוצמתו היא בזה שהסבר אחד תופר את כל התופעות האלה. למרות שהוא הסבר לא מוכר. ואני לא יודע להגיד עליו כלום. זאת אומרת שכשהוא מניח אליה ליבוביץ' שהסבר צריך להיות העמדה על המוכר, כן, כמו האווירונאוטיקה והקפלה הסיסטינית וכו', יודע שיש ציירים, לכן אם יש ציורים בקפלה הסיסטינית, אני מניח שהיה צייר שצייר אותם, מיכלאנג'לו. למה? כי אני יודע שיש ציירים. זה העמדה על המוכר. אני שואל אותו, תגיד, היית רואה את הציורים האלה ולא היית יודע שיש ציירים. מה היית אומר? אני הייתי אומר, כנראה שיש ציירים. ואם אני לא יודע, למרות שאני לא שמעתי מעודי על ציירים. זה הסבר של העמדה על הלא מוכר. אבל אני אכן הייתי אומר אותו אם אין לי הסבר אחר. לכן זה לא נכון מה שהוא כותב פה, שההסבר הזה אני מאמץ אותו רק בגלל שאני יודע שכבר יש צייר, אני כבר יודע שיש ציירים. לא! הציור מעיד על קיומו של צייר, גם אם אני לא יודע שיש ציירים. עזוב את הפילים כרגע. אני אומר, בהסתברות גבוהה יש פה צייר. נכון? לא יודע להגיד עליו כלום. אין לי מושג איך בכלל יש יצור שיש לו את היכולות האלה לצייר ציורים. כל זה לא מוכר לי, לא ידוע לי. אבל אני רואה שיש ציור, ובני אדם או דברים אחרים לא מסבירים לי את קיומו של הציור, אז זאת הוכחה לזה שיש משהו שכנראה כן יכול לייצר ציורים כאלה. למרות שזאת העמדה על הלא מוכר. כאן אני רוצה לטעון, לא רק זה הוכחה לקיומו של אותו משהו, אלא במובן מסוים אנחנו גם נראה את זה כהסבר. אני אומר צעד אחד הלאה. קודם אמרתי, בסדר, זה לא הסבר, אבל עדיין ההוכחה לקיומו של אלוקים היא עדיין מוכיחה את קיומו. אז מה אם זה לא הסבר? עכשיו אני רוצה לטעון יותר מזה. יש פה גם מימד של הסבר. אם תופעה מאוד מאוד מוזרה קרתה, אז אני אומר, היה מישהו שיש לו את היכולת לחולל תופעה כזאת, והוא זה שיצר אותה. יש פה מימד של הסבר. למרות שאני לא יכול להגיד כלום על אותו מישהו. וגם לא פגשתי אותו אף פעם, אני לא יודע שקיים מישהו כזה. אני יודע את זה רק מתוך הטיעון הזה עצמו. ולכן זאת התעממות, הטענה הזאת. שאני אומר שהעולם המורכב מעיד על קיומו של אלוקים, כי אני לא מכיר שום מנגנון אחר שיכול לייצר מורכבות כזאת, ודיברנו על זה קודם שמורכבות לא נוצרת לבד, זה עיקרון הגיוני, לכן ברור שקיים משהו שיצר את המורכבות הזאת, זה בדיוק כמו הצייה של הקפלה הסיסטינית, אין שום הבדל.
הוא לא בדיוק התעממות, הוא בא לאותת.
מה?
הוא לא בדיוק התעממות, כמו שאתה אומר, הוא בא לאותת.
לא יודע מה זה, לא, אני לא נכנס לפסיכולוגיה שלו, זאת התעממות רק במובן הזה, שאני אומר, לא, הסברים שלנו זה רק המדע לא מוכר, לא נכון. הסברים שלנו הרבה פעמים זה המדע לא מוכר. מתי? כשאנחנו במשבר פרדיגמטי. וזה מה שקראתי קודם, גאפ מהותי. כאשר יש פער מהותי, לא יכול להיסגר. אני לא יכול להגיד, אוקיי, בוא נחכה קצת עד שהפער ייסגר. זה גאפ לא מהותי. אבל כשיש גאפ שאני אומר לכם כבר עכשיו, יש שיקולים מצוינים להגיד לכם, אין, הגאפ הזה לא יכול להיסגר. זה משבר פרדיגמטי. זה ממש צריך להחליף פרדיגמה ולחפש פרדיגמה שבה אני אתן הסבר לגאפ הזה. אוקיי? ולכן גם הטיעון הזה הוא טיעון בטל. טוב, נעצור כאן.
Gracias.